שלום, שבת
שלום, כבוד הרב. חזק וברוך לרב, אנחנו שומעים, אנחנו נתגבר גם על
הקו. בוא נתחיל.
בבקשה, כבוד הרב. בעלותך את הנרות, אנחנו ננסה להכניס כבר את המאזינה הראשונה בשידור. שלום למאזינה. המאזינה שומעת. טוב. אני רואה שעדיין לא סופי, כבוד הרב, אז זה בעצם...
יש לך שאלות שם על
השולחן? אני מנסה, כן, לקחת פה שאלה, שאלה שהיא כן. שאלה שעוסקת בנושא כללי ככל שאפשר. שואל המאזין לגבי, עוד פעם, זה עניין של יורצייטים, שנה מעוברת.
כן, מה השאלה?
שואל המאזין שהאביב נפטר בשנה מעוברת, איך הוא נהג? זה לא אקטואלי כבר לעכשיו. נעבור לשאלה הבאה, שאלה יותר מעניינת. יש מאזין? יש שאלה, הנה, המאזין, שלום למאזין החיה, איתנו כבר בקו השידור.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום וברך. רציתי בבקשה לשאול את הרב, אבא שלי זה כבר כמה שנים רצופות שכל שנה הוא נזקק לטיפול רפואי. שנה שעברה היה לו ניתוח של קטרק, גם לפני כן, ועכשיו הוא לפני בעיה בעיניים, גם קטרק. שנה שעברה היה לו שקיות שתן. אז רציתי לדעת מה, אם הרב יכול להגיד לנו מה, ממה זה, אם יש קשר ביניהם, וגם מה לעשות, שיהיה לו
מאור עיניים
טוב.
הטוב יותר לעשות לו פדיון נפש, כמו שעושים בערב יום הכיפורים. קחו שלוש מטבעות, לא משנה של כמה, שיש בהם שווה פרוטה. היום גם 10 אגורות שווה פרוטה, כי אחרי ירידת ערך הדולר וירידת המתכות, אז יש ב10 אגורות, או של שקל אחד, שלוש מטבעות. סובב סביב הראש שלו 3 פעמים, הפך כיוון השעון, כמו שעושים בערב יום הכיפורים, כנזכר שם בסידור. זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. לא צריך להגיד זה חליפתך, זה תמורתך, זה, אלא זה כמו שאמרתי, ברצף, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. כי יש שם שם קדוש, חטף-כף, שהוא נותן חיים. זה השם שייך לקדוש ברוך הוא, והוא נותן חיים לאדם, ובעזרת השם יהיה בסדר. ואפשר לעשות את זה מדי פעם, כל שבוע או כל כמה ימים, ובעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום. שיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות ורפואה שלמה, ואנחנו נפנה למאזין הבא. שלום לך, שלום, מי מדבר בבקשה?
שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול אם זה לשון הרע לספר על מישהי שהיא לובשת פאה.
אם אין בזה תועלת, ודאי שזה לשון הרע. רק כשיש תועלת, הדברים נאמרים לשם תועלת, אז כן. אבל כשאין שום תועלת, מה נפקא מינה אם אני אספר גנאי על מישהו?
השאלה אם זה עבירה שידועה לכולם.
סליחה?
השאלה אם זה עבירה שידועה לכולם או שיש
פה... לא משנה אם זה ידוע או לא ידוע, אבל לדבר גנאי על אדם זה אסור. הרמ"ק רבנו משה קורדובירו כותב שאפילו לדבר גנאי על בעל חי אסור, כי כולם נבראים של הקדוש ברוך הוא. אז אפילו הבעל חי הזה שאני רואה אותו שהוא שלילי והוא לא טוב, אבל יש לו איזה תפקיד בעולם, לאיזה סיבה הוא נברא. אז כל שכן וכל שכן בן אדם, וכל שכן וכל שכן יהודי או יהודיה, שאין לנו לדבר בגנותם. אז הכי טוב לא לדבר. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לשואלת וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם עוד שאלה. שלום למאזין.
שלום
הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, שלום וברכה הרב. רציתי לשאול, אני הבנתי שלקרוא שלא מוזכר בתנ"ך, אז זה לא טוב.
לקרוא עוד פעם?
לקרוא שם שלא מוזכר בתנ"ך.
כן.
אז
אנחנו... אתה שואל על שם אדם לקרוא, אני רוצה שתבהיר את דבריך.
לדוגמה...
לקרוא לילד או לילדה שנולדו.
כן, שנולדו.
שלא נזכר בתנ"ך, למה? יש הרבה שמות של גדולי ישראל שלא נזכרו בתנ"ך. ואנחנו קוראים על שמם.
אומר דוגמה שמות של ברכה וורז, שהם לא
ברכה וטובה ועוד ועוד, יש לך בליסוף שמות שהם לא נזכרו בתנך. אפשר לקרוא, אבל אתה רואה שקראו בהם תלמידי החכמים או אבותינו הקדושים, אז מותר לקרוא, קוראים. ואזכיר לך את אחת האסמכתאות, זה מספר חסידים, שהוא מאוד מחמיר בעניין של שמות, רבי יהודה יחסיד, והוא בעצמו כותב שאדם יקרא לשם אבותיו, לשם הסבים והסבתות, שמסתם האבותיו היו צדיקים, כך הוא כותב. אז אם כן, אם ראית שם שכן נקראו בו אנשים צדיקים, תקרא בלי לחשוש. ברור לך?
כן, תודה. כנראה שכבר לא בקו. תודה רבה, תודה לרב על השאלה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, בבקשה. שלום לשואל.
שבת קודש לרב, לצוות באולפן.
תודה רבה, בבקשה.
הלו?
כן, אתה בשידור, בבקשה.
שבת קודש לכם, לכבוד הרב ולצוות באולפן. רציתי לשאול כבוד הרב, אם אני רשאי להגיד קדיש על נשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש, ואם כן, צריך את הסכמת ההורים.
אנחנו כבר מעבירים את השאלה לרב, אני מקווה שהרב שומע אותנו. שוב השאלה שלך, האם לומר קדיש על נפטרים שלא מכירים, או בכלל לא...
כן, שלא מכירים.
שלא מכירים.
אני יכול לקחת עליי, כן.
כן, לוקח על עצמך חסד, זה חסד אמיתי, אז אנחנו כבר נשמע את תשובתו של הרב, אז בסבלנות. כבוד הרב, השאלה הייתה של המאזין, מאזין שנמצא איתנו בקו השידור, ששואל האם הוא יכול לקחת על עצמו לומר קדיש על אנשים שהוא לא מכיר. אם הוא איתנו בקו...
זה צורך.
אני מקווה שהוא יסביר, בבקשה. המאזין איתנו, שומע?
תשמע, סליחה, המנחה, אני אענה שאלת תשובה כללית.
בבקשה,
בבקשה. העניין הוא זה, לקרוא סתם קדיש, כשיש מי שאומר כבר קדיש, לפי ההלכה זה מיותר. האמת, יותר מזה, המקור ההלכתי הוא שרק אדם אחד אומר קדיש. כך כותב החתם סופר, כך כותב רבי עקיבא איגר, כך נוהגים היהודים התימנים, כך נוהגים האשכנזים, כך נהגו הספרדים. אלא שעם הדורות נתרבו אנשים עמי הארץ וכל מיני אנשים פשוטים, בפרט אלה שנפטרו להם הוריהם, והתחילו לבוא לבית הכנסת. כבר כתב הגאון חידה על מה שהגמרא אומרת, תפילות אבות תקנום. הפשט של הגמרא מתכוונת שתפילת שחרית תיקן אברהם, תפילת מנחה תיקן יצחק, תפילת ערבית תיקן יעקב אבינו עליו השלום, מוסף של שבת תיקן יוסף הצדיק. בסדר, אז עכשיו תפילות אבות תקנום. אומר גאון חידה שיש הרבה אנשים שלא באים לבית הכנסת כל השנה ולא מתפללים, אבל מתי שאבא שלו נפטר, אז הוא יודע לבוא לבית הכנסת. אז מה היו עושים? כדי לעודד אותו כן לבוא, אז היו נותנים לו לקרוא גם קדיש, אפילו שיש מי שאומר קדיש, והיו נותנים לכמה לקרוא קדישים ביחד. אף על פי שמבחינה הלכתית זה לא נכון, אלא צריך רק אחד שאומר קדיש. ועקיבא איגר כותב, כשם שלא ייתכן ששניים יעמדו ויאמרו נקדישך ונעריצך כנועם שיח וקרא זה את זה ואמר, אני לא יודע למי לענות, אז כך לא שניים אומרים קדיש. וכן כשם ששניים לא יקראו יחד בתורה בקולי קולות, שניים יקראו מתוך הספר תורה אלא רק אחד קורא והשאר שומעים, אם זה השליח ציבור הקורא בתורה, אם זה העולה שהוא בעצמו בקיא בקריאה, אז הוא יקרא והשליח ציבור שותק, כאן נזכר בשולחן ערוך מפורש. אז הוא אומר אותו דבר גם בקדישים. אלא מה, שוב פעם, עשינו איזו הנחה מסוימת, כדי לעודד, זה כמו פרס עידוד כזה, לאותם יתומים, לאותם אנשים רחוקים מדת, שיתקרבו ויבואו כן לבית הכנסת, שיהיה דבר המחייב אותם, שהוא יודע ששנה שלמה הוא צריך לקרוא על אבא שלו קדיש או על אמא שלו, אז הוא יבוא. ואז אנחנו בזה מושכים אותו, מושכני אחריך נרוצה, ואחרי זה בעזרת השם, לאורך ימים ושנים הוא ימשיך לבוא לבית הכנסת ולהתפלל בציבור והכל כמו שצריך. אבל סתם להרבות בקדישים אין לזה שום טעם. זאת אומרת, כאשר יש מי שאומר קדיש ואני רוצה גם לומר קדיש, אין לזה שום סיבה. ולכן אני חוזר ואומר, המנהג המקורי גם אצל יהודי אשכנז, גם אצל יהודי תימן, והיה גם אצלנו יהודי ספרד, רק אצלנו זה כבר התקלקל כמה מאות שנים מהסיבות שהזכרתי. אבל עד היום אני יודע שיש בתי כנסת, הן של אשכנזים והן של תימנים, שהם לא נותנים לעוד אחד לומר קדיש. ואפילו כמה בנים של אותו אדם, כל בן אומר בתור שלו קדיש. וזה הטוב ביותר והנכון ביותר. לכן אין טעם שהוא יגיד קדיש בשביל נפטרים. להגיד בשביל נפטרים, יש בשוט משפטי עוזיאל, יש בשוט יביע עומר, ויש בעוד הרבה ספרי הלכה כתוב שהקדיש נתקן בעיקרו שעמי הארץ יאמרו אותו. אבל יותר מקדיש עוזר קריאת משניות או קריאת תורה. זאת אומרת, אם הבן יושב וילמד ויאמר פרק משנה אחת, זה שווה 1,000 קדישים. ולכן כתב הרב יסוד ושורש העבודה בצוואתו לבניו, כך כתב גם רב שלמה קלוגר בצוואה שלו, ביקש מהבנים, ועוד, כרגע לא עולה בזיכרוני עוד שמות של גדולי ישראל בכל הדורות, שהזהירו את הבנים, שיקראו משניות או ילמדו תורה כל יום מ-12 חודש, שיעלו נשמותם. זה יותר מקדיש, ויותר מזה, היסוד ושורש העבודה, שהאדם קדוש מאוד, רב אלכסנדר זיסקין, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, הוא כותב שהוא מצווה את הבנים שלו, אומר להם, ביום שלא תלמדו משניות, אני לא מרשה לכם לומר קדיש, כי זה לא יועיל אלא יזיק. אלה המילים שלו. אז אם כאן נלמד שהעיקר זה לא צריך להגיד קדישים, בשביל מה להגיד קדישים? כשיש מי שאומר קדיש, כשאין מי שאומר קדיש, עד רבה, תאמר. אבל כשיש מי שאומר קדיש, תשב ותעסוק בתורה, תלמד תורה, זה עושה פי כמה וכמה. ידוע גם המעשה הידוע עם רבי ישראל סלנט, שאצלם היה, כמו שאמרתי, רק אחד אומר קדיש. והיה פעם בא איש אחד לבית הכנסת, שביתו נפטרה. אז הוא ויתר על הקדיש שלו ונתן לו להגיד, כי רק אחד היה אומר. אז זה אחרי התפילה, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, ישבו ללמוד, רבנו, מה עשית היום? היום הפטירה של אמא שלך. אז הוא אמר, אמא שלי הרוויחה מצווה גדולה. אמרו לו, אבל הפסידה את הקדיש, אתה לא אמרת הקדיש בשבילה. הוא אמר לה, זה שנתתי את הקדיש לומר ליהודי הזה, זה שווה יותר מאשר אני הייתי אומר את הקדיש. אז מכאן האדם ילמד מוסר, ויוסיף, ישמע חכם ויוסיף לקח, שיש עניין גדול, שרק אחד אומר קדיש ולא צריך יותר. תודה רבה.
תודה למאזין, לשאלה, ובבקשה כל כבוד הרב, אנחנו עם שאלת מאזין, שלום למאזין.
שלום ברוכה, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, שלום.
הרב, אצל אשכנזים, מי שמקביע ספר תורה, אחר כך יושב עם הספר, ומה, איך ינהג אם נכנס לבית הכנסת, חכם או זקן, אם הוא צריך לקום לקיים את המצווה?
לא, הוא לא צריך. קיים על הנה עוסק במצווה, פטור מן המצווה. כך כותב גם השדה חמד רק בעניין זה, שכשאתה עוסק במצווה מסוימת ואתה צריך לשבת, אל תעמוד. ולכן, אחרי שהוא זה שמקביע את הספר תורה ואחרי זה קושרים אותו ומכסים אותו במעיל, והוא יושב עם הספר תורה בטבעה או באיזה מקום שהוקצה לו עד שמחזירים ספר תורה להיכל, ותוך כך נכנס איזה זקן, הוא לא חייב לקום. נפרד ספר תורה בחיקו, הוא פטור מזה. תבורך.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה וישר כוח, ואנחנו נעבור לשאלה הבאה. שלום שואל, שלום לשואל.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
כבוד הרב, אני גבאי בית כנסת, ואנחנו כרגע עומדים בפני שיפוט בית הכנסת, ורצינו לשאול מה דין השאריות או מה שיקלפו מהקיר, מה דינו אם יש בזה קדושת בית הכנסת, ומעבר לזה, כרגע ישנם חתיכות של טיח בקיר החיצוני שצריך לגרד אותם כדי שזה לא ייפול חס ושלום על מי מהמתפללים. האם חס ושלום אין בזה דין של נוצץ?
תראה, שאלה יפה שאלת, כיוון שזה הקדש, צריך מאוד להיזהר בהקדש. עד כדי כך שבגמרא אמרו שמי שיש לו כותל קיר משותף לו, לבית שלו ולבית הכנסת, אסור לו לתקוע מסמר אצלו בבית בקיר, כי הוא חובל ומועל בהקדש. זה מדובר שהקיר של בית הכנסת נבנה קודם, ואחר כך הוא הוסיף שלוש קירות ובנה את החדר או את הדירה שלו. אבל עכשיו אני חוזר לעצם השאלה. כל כך חמור, זאת אומרת מעילה בהקדש. אני כאן מעילה בהקדש. אבל כל דבר שנעשה לצורך, גם הריסת כותל של בית הכנסת, לצורך הרחבה, או לצורך שינוי, או לצורך שיפוץ, או שיהיה לתועלת הציבור עצמם, או פתיחת חלון וכדומה, מותר הדבר הזה לעשות. והאבנים אין בהם שום קדושה. אם הם אפשריים בשימוש, כך פסק מרן השולחן ערוך, כמו קורות ואבנים וכדומה, ימכרו אותם. ואת הכסף שמכרו, יבנו בזה עוד איזה שיפוץ, עוד איזה דבר לצורך בית הכנסת, כי תמיד מעלים בקודש ולא מורידים. או יקנו בזה ספסלים, או יקנו בזה תאורה, או יקנו בזה ספרים, זה עוד יותר טוב, כי זה אתה עולה בקדושה, אבל לא לרדת בקדושה. עכשיו, יותר חמור מהכל, צריך לדעת, שצריך להזהיר מראש את הקבלן, אם יש קבלן שהוא מזמין את כל החומר, אם זה רצפות, אם זה לבנים, אם זה טיח, אם זה כל החומר הגלם שממנו בונים את בינה בית הכנסת. כי בהלכה מובה, וכך מובה בתלמוד, שבאמת כל זה הפך להיות קודש. אז מה עושים? מוכרח שישארו איזה רצפות. מוכרח שישאר קצת חול, ישאר קצת מלט. אז הוא מראש יעשה תנאי, שהוא לא מקדיש את הכל לבית הכנסת. נכון שהוא מזמין, נגיד, מסעית של חול, כך וכך מלט, וכך וכך ברזל, וכך וכך לבנים. אבל לפני שהוא מזמין, לפני שמתחילים את המלאכה, יעשה תנאי בפה, ויאמר, או הגבאי עצמו יעשה, וזה גם הועיל, יאמר שאני מראש מתנה, שכל מה שירחש לתנאי, תועלת ולבניין בית הכנסת או לשיפוץ בית הכנסת, ומה שישאר הרי הוא חול ונעשה בו כל מה שאנחנו נרצה. כמו דומה לזה יש את ההלכה המפורסמת בשולחן ערוך, סליחה, בהלכות חנוכה, שם מרן השולחן ערוך כתב שאם מותר השמן והפתילות שיש לחנוכה, אז זה מותר להשתמש, כי אפילו שהוא יחד אותו לצורך מצווה, אבל מראש הוא ידע שישאר שמן, שלא כל השמן ישתמשו בו, ולא כל הפתילות ישתמשו בהם, אז מה שנשאר אפשר להשתמש לדברים אחרים. אבל טוב לעשות מראש תנאי, וככה אנחנו עושים, שמשל קונים בקבוק שמן זית בשביל הדלקת נרות חנוכה, אנחנו מראש אומרים בפה, שאם אני רוצה באמצע החנוכה, באמצע ימי החנוכה, לשים לי קצת שמן זית על הלחם או על הסלט ולאכול אותו, אין בזה שום קדושה. אז אני מראש מתנה ואז יהיה מותר. ולכן זה הדבר הכי חשוב שצריכים כן לדעת אותו. יוצא לסיכום, לגרד, להוריד, לשפץ, הכל מותר ללא חשש, ועד רבה יעשו את הטוב והמועיל והכי בטיחותי שיכול להיות. אבל לגבי הזמנת חומר, מראש יתנו שכל חומר שישאר ולא יצטרכו אותו, יוכלו להשתמש בו לצורכי חולים. וכמובן, אם זה מכספי בית הכנסת, יפדו אותם בית הכסף, יעשו בזה צורך אחר לבית הכנסת. תודה רבה.
תודה רבה לכבוד הרב.
תודה, תודה, שאלה מעניינת, תודה כבוד הרב, ואנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה, שלום למאזין.
שלום, כבוד הרב.
כן, שלום.
לכל רם בבקשה.
כן, כן, אני רוצה לקרוא לרב, ברמב"ם, אני עובד בחלק חישוב, לא מצאתי את הנטילה של הסירוגין בבוקר בסירוגין.
לא שמעתי, את מה? לא
מצאת? לא, לא, לא מצאתי הלכה ברמב"ם בנטילת ידיים של הבוקר בסירוגין. נטילת
ידיים של הבוקר?
כן, של נטילה של קמים מהמיטה.
הרמב"ם?
הרמב״ם בהלכות תפילה, וגם בהלכות
תראה את זה בהלכות תפילה. הרמב״ם בהלכות תפילה שם כתב, ולשיטתו כך היה בזמן התלמוד, היו נוטלים ידיים כל פעם לפני כל תפילה שהיו באים להתפלל, היו חוזרים מהשוק, הידיים היו מתנפות, היו נכנסים לכל מיני מקומות לא נקיים, ואחרי זה היו באים להתפלל ונוטלים ידיים, כמו שעד היום האשכנזים כך נוהגים. אנחנו הספרדים לא נהגנו בזה, כיוון שהידיים שלנו נקיות, אלא אם כן אדם יודע שידיו לא נקיות, כגון שנגע במקומות המחוסים, או כגון שנכנס לשירותים וכדומה, אז הוא רוחץ את הידיים, או מתי שצריך ליטול הוא נוטל בכלים.
בשירוגים,
אז לכן הרמב״ם לא כתב על נטילת ידיים של שחרית, מה שאתה אומר, הוא כתב את זה בהלכות תפילה, כי נוטלים ידיים לפני התפילה. תודה רבה.
תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, חזק וברוך, תודה לשואל, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שלום לשואל.
הלו.
שלום.
שלום לגברת.
שלום וברכה. הייתי רוצה לשאול בקשר להפרשת חלה, ראיתי מנהג שלוקחו
את... סליחה, אתם מדברים ברמקול?
לא, התקשו אליי.
אבל גברת, אנא תסגרו את המכשיר, זה פוגע באיכות השידור.
אני שומע הד,
אקו, אנחנו שומע.
רגע,
מלכתחילה, אנא.
אני במיטה חולה.
אז תשתדל.
אולי תשאל,
אני אגיד
לך.
אני ראיתי, הייתי בערב הפרשת חלה, וראיתי שאנשים לקחו איתה מה שהופרש מהחלה, ונגעו בזה ונשקו את זה וחיבקו את זה ושמו על הראש. אני רוצה שהרב יסביר בדיוק מה עושים עם זה.
לא, לא, מה שצריך לעשות, מפרישים חלה. לאשכנזים נוהגים להפריש חלה כ-30 גרם בצק. אנחנו הספרדים לא נוהגים להפריש 30 גרם בצק, אלא חתיכה ממש קטנטונת, כיוון שזה הולך לשריפה, ולכן אסור סתם לאבד את החלה הזאת. עכשיו אין בה שום קדושה, אלא היא קדושה מצד זה שאסור לנו לאכול אותה, והיא יכולה לאסור גם את הכלים ואת התנור ברגע שהיא תוכנס לשם. אלא ישימו אותה על גבי נייר כסף וישרפו אותה בתנור, או ישרפו אותה על המבער של הגז. זה הדרך הטובה ביותר. עכשיו יש כאלה שמנשקים וכאלה שזה, זה לא, בואו נעזור אותם. כל אחד צדיק באמונתו יחיה, כך כתוב בפסוק, צדיק לא איש באמונתו. זה הנוצרים המציאו, מה שמם. אנחנו היהודים, יש לנו פסוק, וצדיק באמונתו יחיה. וכנראה, בואו נליט טוב עליהם, שכשם שכל דבר של מצווה נוהגים לנשק, תפילין מנשקים אותו, כשבאים להניח ואחרי שחולצים אותו. מזוזה מנשקים אותה כשעוברים לידה. ציצית מנשקים את החוטים בשעת קריאת פרשת ציצית. וכן, שמע ישראל, מאיפה יצא המנהג הזה? שמים יד על העיניים בשמע ישראל ומסיימים, ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד, ומנשקים את האצבעות. למה מנשקים? מה יש פה? אלא אני מנשק את הקדושה, אני מנשק את המצווה של קריאת שמה. אז גם כאן יכול להיות זה שהם מנשקים, אין להם לנשק. אנחנו נוהגים לנשק את המוציא, למשל הלילה בעזרת השם, כל עם ישראל ישבו בריאים ושלמים סביב השולחנות לעשות סעודת שבת, וכשיגיעו למוציא בוצעים את המוציא, מנשקים אותו. אז כל אחד שמקבל את המוציא שם את היד מנשק ואוכל את ההתכזית של המוציא. ככה מנהג לנשק את המצה בליל פסח. ככה מנהג לנשק את הסוכה בליל סוכות כשאנחנו נכנסים אליה, את הדפנות של הסוכה. ככה מנהג לנשק ארבעת המינים, כך מביא השאלה עליו השלום, שנוהגים לנשק ארבעת המינים, לפני שמברכים עליהם כל יום ימי הסוכות, שזה הלולב והאתרוג, אנחנו מנשקים את שתיהם, ואז מברכים עליהם. אז גם כאן, אז בסדר, הם מנשקות את זה, שיחיו עם זה ושיהיה להם רק טוב. אז חזקו ואימצו. תודה רבה.
תודה ורפואה שלמה לשואלת. חזק וברוך לרב, ואנחנו עם שאלה נוספת של מאזין. שלום לך.
הלו?
שלום.
שלום וברכה.
כן.
הלו, זה אלעזר מבאר שבע.
שלום, יודענו אלעזר, גם
כן, אוכל,
אלעזר. בכל רם רק, בכל.
כרטיס מנוי.
כן, הרב. כן.
יש לו כרטיסייה. יש כן. לו כרטיסייה, כבוד הרב.
נו, בכבוד.
הרב, רציתי לשאול, השבוע שמעתי את כבוד הרב
כן.
בנושא של כהנים. דיבר על יברכה השם ישמרך.
כן.
רציתי לשאול את הרב, האם החזן שעולה לדוכן, סליחה, לתיבה, האם החזן הוא יכול לומר אחרי כל פסוק שביברכה השם וישמרך, כן יהי רצון בזכות אברהם ואחר בזכות יצחק, בזכות יעקב, או שאסור לו, הוא צריך לשתוק והקהל רק לומר?
חזן ודאי אסור לו לומר כלום, כי חזן הוא נמצא באמצע תפילת העמידה. חזרת השץ בכל רם זה לא אומר שמותר לו לומר כל מיני מילים. אז כל מילה מבחוץ זה יכול להיות גם הפסק בתפילה, כך כותב עריף. אז לכן לא יעשה כן. לכן יש מחלוקת עצומה בפוסקים לגבי יעלה ויבוא, שאם שכח צריך לחזור. מה הדין אם אמר ברוך אתה השם, בא להגיד המחזיר שנתו לציון, האם יסיים למדני חוקיך ויחזור או לא? אז זה סברת הרפיעות, הרבה פוסקים שכותבים שהוא אומר פסוק שלא מעניין התפילה, זה הפסק בתפילה. הוא אומר באמצע התפילה ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, מה זה עושה פה? אפילו שהוא רוצה להינצל מברכה לבטלה, כל זאת והעסקת עשה ואל תעשה עדיף. עכשיו נחזור לשאלה שלך. מה שאתה אומר כן יהי רצון בזכות אברהם, זה הביא, זה רק במקרה מיוחד. שמה? כאשר אין כהן בבית הכנסת. אין כהנים בכלל. ואז השליח ציבור אומר, אלוקנו ואלוקי אבותינו ברכנו וברכה המשולשת בתורה, האמורה אהרון בניו כהנים עם קדושך כאמור, ואז החזן בעצמו אומר, ולאט לאט הוא יגיד את זה, יברכה אדוני וישמריך. אנחנו עונים, אפילו בשקט, כן יהי רצון בזכות אברהם. יהיה אדוני פניו אליך וחונקה, עונים, כן יהי רצון בזכות יצחק. אחר כך, יישא אדוני פניו אליך ועשה לך שלום, אנחנו עונים, כן יהי רצון בזכות יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד עליהם השלום. זה כתב רבי אליעזר פאפו, השם שלך דומה לשם שלו, עם יוד, רבי אליעזר פאפו עליו השלום, בספרו חסד לאלפים. כך כתב וכך המנהג. אז זה המנהג, אבל לא שיש כהנים. כשיש כהנים אנחנו עונים אמן.
המותר לעלות אמן?
החזן לא עונה אמן.
לא, החזן לא, הקהל.
הקהל, כן, עונים אמן. על כל וישמריך, אמן. כל סוף פסוק, שלוש פעמים אמן יש.
ושם השם ברוך הוא ברוך שמו?
כן. אומרים ברוך הוא ברוך שמו, נכון, צודק בהחלט, תודה.
חילך לאורי תערה.
שבת שלום, אמן, אמן, שבת שלום.
שבת שלום
עליו. שבת שלום ותודה רבה למיודענו מבאר שבע, שלום למאזין הבא, שלום, שבת שלום.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שם יאריך ימיך בטוב, שנותיך ונעימים.
אמן, וכן אמור.
הרב, עוד איזה שאול שאלה שראיתי, נתקלתי בה יותר נכון לפעמים, אני חושב למקוואות, גם היום זה קרה לערב שבת וזה, פעם אפילו ראיתי את זה, אנשים יושבים בתוך המים ומנהלים שיחת חברים, כאילו יושבים על ספסל ברחוב.
אוי ובוי, עכשיו?
וגם היום בערב שבת, אנשים מדברים, ואפילו בכל רם, אני לא נהנה לדעת, כי אני יודע כנראה שהם לא ישמעו לי, יחשבו שאני מחדש הלכות וזה.
תראה, הנושא הזה הוא כואב מאוד, הוא לפחות בין 300 שנה. יש לו ותק, המנהג הגרוע הזה. יש לו ותק של 300 שנה. הזכרתי בתשובה הקודמת את רבי אליעזר פאפו, גם הוא כותב את זה. הוא בא לפה ליועץ. הוא כותב שאיך, כותב דברים מאוד חריפים על אותם אנשים, בורים ועמי ארצות, שלא מתביישים, עומדים ערומים, או יושבים ערומים, ומנהלים שיחות בטלות בתוך המקווה. יותר מזה, גדולי החסידות כותבים שהשם מצילנו. מי שמדבר דברים בטלים בתוך המקווה, אז נבראים מזה מלאכי חבלה, מכל מילה ומילה. דבר חמור מאוד. אז אתה תימנע מזה. אל תענה, הם מדברים איתך, אל תענה, תעשה להם ביד ככה, לנו אתה בתענה דיבור. וזהו. אבל להוכיח אותם זה מושב לצים, אין מה לעשות, אין מה להוכיח, אין מה לעשות. יש אנשים שזה חלק מהבילוי של יום שישי, מחכים מיום שישי עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. לקראת המקווה נחשפה פיהם כדי לדבר דברים בטלים. אז תעזוב אותם, תניח להם, ותאמר לפני שאתה נכנס, אשרי האשר לא הלך מעצות ישרים, מושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו אותו, אותו יגיע יומם ולילה. אז זה בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה וישר כוח, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שלום לשואל.
שלום עליכם, כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום, בורך.
הרב, בספריך שפע בציון הבאת העניין של ברכת הכהנים לכוון בתתווה ותיבות כנגד יהודת פרקים וכף היד. השאלה שלי, מה אם גבי שבת אפשר לכוון אותם כוונות או שזה נוגע רק לראש השנה?
אותו דבר, זה ברכת כהנים, זה לא קשור דווקא ליום מסוים בשנה או לשבת או לחול. זה לכל יום ויום שיש ברכת כהנים.
לכוון עם פרקים?
מה?
הכוונה שלי עם הפרקים, כמו שהרב כתב בשופה בצלם.
נו, אני הבנתי אותך.
כן,
אין שום הבדל. כל טוב.
תודה רבה, רב.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום,
בורח. רציתי לשאול, הרב, החג, קפץ לנו החשמל, ובא יהודי ואמר שביום טוב מותר להרים את המתג, מגשת את זה הרבנה.
ביום טוב מה?
מותר להרים את המתג, להדליק את החשמל.
אוי ואבוי. איזה מין דבר זה? אני שואל את זה אומר... פעם ראשונה. אתה יודע כמה אומר... הפוסקים, כל חכמי הפוסקים, חכמי ההלכה, במשך 60-70 שנה העריכו בזה שהדלקת חשמל, כל מתג חשמלי, או הפסקת חשמל בידיים ביום טוב, הוא אסור בהחלט כמו בשבת, אלא בהבדל אחד שבשבת חייב סקילה, וביום טוב חייב קראת בר מינן. וזה לא נקרא, כי יש כאלה שטעו בתחילה, כשהתחיל החשמל להיות, חשבו שזרם החשמל כן נמצא בקו בבית, ואני רק מחבר אותו, אז כמו מעביר מאש לאש. ככה הייתה טענה מסוימת של מישהו מהחכמים, ומיד הוכיחו לו שזה לא כך, כי כל מי שמבין בצורה בסיסית בעבודת חשמל, זה עובד על חיובי ושלילי. כלומר, הזרם לא נמצא, אלא רק ברגע שאתה סוגר מעגל חשמלי, אז אתה יוצר דבר חדש שלא היה מקודם. ולכן, באמת, זה אסור, ואין ביום טוב לא להדליק ולא לכבות. תודה רבה.
תודה רבה לשואל, והנה, שאלה גם שבת וגם יום טוב, כבוד הרב, ודברי סיכום ממש לקראת סיום. תודה לרב, ואנחנו מתנצלים שוב בפני אלה שלא זכו, הייתה בעיה טכנית, ולשמור על איכות השידור גם כן, ותודה מראש לרב על דברי הסיכום, ברכת שבת שלום, תודה לרב.
כן, אתם על הקו?
כן, הרב, אנחנו שומעים, אנחנו ממש דקותיים לסיום.
כן, אז דקותיים, אנחנו השבת פרשת בעלותך, וקוראים בעניין של המנורה, והאמת, הפרשה שלנו מלאה מכל מיני פרשיות נלוות, האמת שזה נקרא סדרת בעלותך. כך בפוסקים אתה רואה. פרשות פרשות, יש שם דבר נחמד באמצע הפרשה, ויהי בנסוע אהרון ביום משה קומה אדוני ויפוץ אויביך ונוסו מסניך מפניך. ונכון יאמר שובה אדוני רבות אלפי ישראל. יש נון הפוכה לפני ונון הפוכה אחרי. אלה שתי הפסוקים האלה. והגמרא אומרת שזו פרשה שיש בה פה אותיות שעליה מצילים את כתבי הקודש בשבת. מה העניין? אלא, למה אנחנו אומרים את זה בפתיחת ההיכל? בפתיחת ההיכל אומרים, ויהיו ינסו אהרון. והחזרת ספר תורה להיכל, החזן מסיים, ובנוחי אומר, שובה אדוני יראות אלפי ישראל. זה נחשב כאילו קראת את כל הספר תורה. למה? ובנוחי אומר, שובה אדוני יראות אלפי ישראל, יש שבע תיבות. כנגד שבע תיבות, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואילו הפסוק הראשון שאומרים אותו בפתיחה, שהוא ויהי בנסוע אהרון, יש שם את אותם י"ב תיבות כנגד י"ב תיבות שמסיים את התורה, שנאמר, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז זה נחשב לך כאילו קראנו את כל החמישה חומשי תורה היום. אז לכן אומרים, את זה אומרים בפתיחה, ואת זה אומרים בסגירה, ובכוונה בסגירה אומרים את הפסוק הראשון, כלומר אנחנו לא עזבנו את התורה, אנחנו רק מתחילים עכשיו, ובנוחו יאמר, אז זה, וגם צריך לדעת שבפסוקים האלה יש שמות הקודש, שהם מגנים על עם ישראל, וטוב שאדם נמצא באיזה מקום סכנה, או חלילה בדרך לא זה, או חייל שנמצא באיזה מקום לא הכי סימפטי, יאמר את הפסוקים האלה, ויהי בנסוע אהרון, ובנוחו יאמר. עסקו ואמצו, שבת שלום, תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות וישועות ונחמות.
אמן שלום, שלום. שבת שלום.